בוקר טוב. אנחנו קוראים מספר דרגות הסולם כרך ב', מאמר תתת, בעמוד קלב. נזכיר כי ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי גם דרך אתר האינטרנט בכתובת www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה בשידור ישיר. ספר דרגות הסולם כרך ב', מאמר תתת, חובת סיפור יציאת מצרים, בעמוד קלב. חובת סיפור יציאת מצרים. ואפילו כולנו חכמים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. ויש לומר שהגם שכבר אנחנו בני תורה ותבונה, מכל מקום עלינו לעורר את השורש של יציאת עם ישראל מהגלות דפרעו. משום שעיקר הוא היציאה מהקליפה והכניסה לקדושה. משום דשאר המדרגות הם נקרא קודם ונמשך. לכן עלינו להלל ולשבח להשם יתברך על זה, ועל ידי זה ממשיכים שמחה בכל העולמות. זאת אומרת, בזה שאנחנו מרגישים את יקר וחשיבות של החירות מהקליפות, בשיעור הזה מתגדלת השמחה, ובשיעור שיש לנו השמחה, בשיעור זה נוכל לתת את הלל והשבח. לכן צריכים בכל שנה לעורר את השורש, על דרך שפירש בזוהר הקדוש פרשת בו, תירץ על מה שלא אוכלים מצה בכל השנה, ומפרש, בדומה למלך, שעשה אחד מעבדיו לשר, ובאותו יום לבש בגדים יפים, אבל אחר כך הוא פושט את בגדיו היפים. זאת אומרת, שרק ביום שהעלה הוא לשר, אזי הוא לובש בגדים יפים, כדי להתבלט את שמחתו. כמו כן, בכל שנה ושנה, באותו יום הוא עושה חג ולובש את בגדיו היפים. לכן אוכל מצה דווקא בפסח. כמו כן אפשר לומר בסיפור יציאת מצרים.
יש כאן דברים ש... זאת אומרת, זה סימנים, כן? כמו כל המנהגים שלנו, כל החגים שלנו, כל המצוות שלנו, הם אמנם ש... רומזים על ה... שורשים הגבוהים, רוחניים, שאליהם אנחנו צריכים להגיע ולקיימם בתוך הנשמה שלנו, ברצונות שלנו. אבל, כמו שהוא אומר, בכל חג וחג, לשם זכר הזה, אנחנו עושים כמו שהעבד הזה, הוא לובש את הלבוש היפה, לשם החג הזה של יציאת מצרים. שיש לנו יכולת ברוחניות לעלות לדרגה שאנחנו יוצאים מהאגו שלנו על מנת להשפיע, להשפעה ואהבה, ושם אנחנו מתייחדים דבוקים מבבורי, ויציאה הזאת, המעבר הזה שאנחנו עושים מטבע אחד לטבע שני, זה החג. ו... לכן האדם חוגג אותו. בחגיגה עצמה אין לנו משהו מיוחד. אנחנו מזכירים את הסימנים האלו בגשמיות, מה שיש לנו ברוחניות, מה זה מצב, מה זה שם, כל הסימנים, סיפור יציאת מצרים, כל מה שאנחנו מכינים לחג הזה, איך שאנחנו מלווים אותו, אבל ודאי שכל הסימנים הללו הם לא יותר מסימנים על מה שצריכים לעשות ברוחניות. שדווקא כשעל כל סימן וסימן אנחנו עוברים בפסח ובהגדה, אנחנו צריכים להזכיר למה זה וכל הסימנים, כל האגדה, כל הפעולות שאנחנו עושים, הם כולם מרכיבים של אותה יציאה מהאגו שלנו, מהגלות לחירות. ולכן, לפי ענב ושורש, גם כן, כשמגיע לנו מעולם שנה נפש, השורש הזה אלינו לעולם הזה, אז אנחנו חוגגים אותו גם כן לפי הסימנים שלנו. זאת אומרת, ביום מיוחד בשנה, בתנאים מיוחדים שאצלנו בחומר, כך זה נעשה, אנחנו משתדלים לבנות אותה התמונה בהעתקה מהרוחניות שמתרחשת באדם שעובר את מעבר מעולם לעולם. וכך שיהיה לנו תמיד מול עינינו שזו העבודה שלנו שאו נמצאת לפנינו או שכבר עברנו את זה וחוגגים זה שעברנו. כמו שכתוב, שבכל יום צריך אדם להרגיש את עצמו כאילו הוא יצא מהמצרים. צריך להשתוקק, להגיע לזה, לעבור את זה ולהמשיך הלאה. שוודאי לא נגמרת בזה, התהליך לא נגמר בזה. אנחנו בזה רק מתחילים. אחרי יציאת מצרים אנחנו יוצאים בתנאי שמוכנים לערבות, אנחנו מגיעים לנכונות להתחבר זה עם זה, זה התנאי, כמו נגיד של צמצום א', שמתעלים מעל הצמצום, כל אחד מוכן, לא מסוגל, אבל מוכן להתעלות מעל עצמו ולהתקשר עם האחרים מחוצה לאורו, ושם לחיות, וזה התנאי. אז מקבלים תורה, שיטת התיקון האדם, כי ברת יצר הברת יצר התבלין, נכנסים לתיקון של הכלים דהשפעה ב-40 שנה במדבר, ואחר כך בתיקון כלים דקבלה, וכך עוברים הלאה. אז חובת סיפור יציאת מצרים היא בזה ש סיפור זה נקרא לגלות, גילוי, שאנחנו צריכים לגלות כל אותו התהליך שאנחנו נמצאים בו, ואיפה אנחנו בו, ומה עלינו עוד לעשות כדי לממש ולסיים אותו. עלינו לחלל ולשבח להשם, לברך על זה שעבר איתנו כל התהליך והציא אותנו מהטבע הזה, כן, כמו שכותב. יש שאלות, אני לא יודע מה להוסיף. כן,
הוא מדבר פה על מצה. מה זה בכלל כל העניין הזה של המץ, מצה, כל מצה?
לעבוד עם הכלים דקבלה אפשר על מנת לקבל, כמו שאנחנו משתדלים בעולם הזה, וניתן לנו את זה לעשות, עד שאנחנו מגיעים לרוחניות. אדם נמצא באיזשהו מציאות. המציאות הזאת נקראת העולם הזה. האמת שאין עולם הזה, אין עולם הבא, יש רצון ואור לפניו, והקשר ביניהם עם מסך, בלי מסך. אז מעמד הרצון מול האור, שהרצון הזה הוא יכול לקבל איזשהו עיירה קטנה, ללא מסך, ולחיות בו, להתקיים בו, על מנת לקבל, בינתיים, כזמן ההכנה, כל הזמן שאנחנו נמצאים כבני אדם בעולם הזה, נקרא זמן ההכנה. או בהכרה או בלא הכרה. ללא הכרה אנחנו כבר אלפי אלפי שנים מתפתחים, לא יודעים למה ואיך, ואף אחד לא שואל. אין, אלה, כל אחד שואל על הכלים שלו, כמה שיהיו מלאים, שיהיה לי טוב. אחר כך מתחיל לשאול, ובשביל מה אני עושה זאת? זה כבר שאלה מטרתית. זאת אומרת, מחוץ אלי הכלים עצמם. לא שאני רק ממלא אותם, אלא בשביל מה לי את זה. לשאלה הזאת מגיעים או מתוך השכל, מהתפתחות, שמתחילים להבין, לחשוב, לראות, לשמוע, ללמוד מאחרים נגיד אפילו, או מתוך הרגש שמתחילים לראות שכמה שאני ממלא את הכלי לא נותן לי כלום. ומתחיל לשאול, אבל בין כך ובין כך, בכל זאת שואלים על המטרה. בשביל מה לכלי הזה? ואז כשמתחיל לשאול, מגיע לכל מיני שיטות שמפתחות אותו לקבל תשובה. והאנושות פיתחה לזה המון שיטות, מפילוסופיה העתיקה ועד כל מיני הטכניקות המודרניות. כאילו שנותנים תשובה, בשביל מה אני צריך למלא את הכלים שלי. אבל שיטות האלו, הללו, עד כמה שהן יפות, טובות, מובנות, ממש מבריקות, הן לא בפועל לא עוזרות לאדם, כן, לא למלות את הכלי, הוא כל הזמן נשרק, ולא לתת לו תשובה הברורה, המדויקת, לשמה ולמה זה הכל קיים, מפני שהאדם מתפתח בינתיים ומגלה שכל שיטה היא קטנה עליי. כך הוא מרגיש. וגם בזה הוא מתפתח או על ידי רגש, או על ידי שכל, או על ידי השילוב ביניהם. עד שמגיע בסופו של דבר לחומת הקבלה, מי שעוד לא הגיע, הגיע. זה עניין של הזמן. ואו איסורים או בהשגה בשכל, איך שיברר. אבל השאלה הזאת היא בעצם השאלה שמטרידה את האדם. אז הרצון לקבל במידה קטנה, הוא ממלא את עצמו ועל מנת לקבל. כשמגיע לו שאלה למה, זה מקשה עליו. כי מתחיל לגלות את החוסר תכלית. ושאלה הזאת היא התפתחות אותו הרצון לקבל. רק לכיוון יותר מטרתי, לא לכמות, אלא לאיכות. יכול להיות שאני עובד איזה עקר, ספר, לא יודע מה, עיקר, כן, איך להגיד, כן, ספר, לא חשוב מי, וכבר אני מתחיל לשאול את עצמי על המטרה. ויכול להיות שאני אדם גדול, פילוסוף, מדען, וגם שואל על המטרה. זה לא שייך לכמות הרצון, אלא כאן עניין האיכות, שמתחיל לשאול על המטרה. ואז בזה אני רואה שרצון שלי הוא לא נותן לי מילוי. זאת אומרת שרצון לקבל על מנת לקבל הוא מוגבל. וישנם אנשים שאז הולכים לכל מיני שיטות לדכא אותו. כי לא בשביל מה לי לסבול. אני יהיה יותר קטן, יותר טוב יהיה לי. או אני אמלא אותו עם איזה סמים או עם משהו שלא יקפוץ לי. יהיה לי טוב. אז בא חומת הקבלה ואומרת, זה לא נכון. אתה יכול להשתמש ברצון לקבל שלך רק בצורה אחרת. אתה משתמש בו על מנת לקבל, לפי הטבע. על מנת לקבל, אתה לא יכול להשתמש בו מעבר לאיזשהו מכסה מיוחדת, קטנה מאוד. זאת אומרת, כמות מאוד מוגבל. אם אתה רוצה יותר מזה, כן, בבקשה. אבל כבר בעל מנת להשפיע. לעבור מעל מנת לקבל, מעט להשפיע, העברה היא שאתה מצמצם את עצמך, שאתה בודק האם כן, האם לא, ואז אתה לא משתמש ברצון לקבל שלך הקודם, עד שאתה מגיע לשימוש הנכון ברצון לקבל שלך בשיטה החדשה. המעבר הזה משיטה הקודמת לשיטה החדשה נקרא פסח, פסח. ואז הסימן לזה שלא משתמשים בלחם רגיל, אלא בלחם עוני. זאת אומרת שמשתמשים ברצון לקבל ובמילוי שלו בצורה שהיא... שהיא יכולה להיות בזמן המעבר. שלא משתמשים בכלים דקבלה, אלה מתעלים מעליהם ועוברים בכלים דהשפעה מהרצון לקבל בעל מנת לקבל, לאחר כך שיהיה לנו כבר כלים להשפעה, ואחר כך אפילו רצון לקבל בעל מנת להשפיע. לכן היציאה הזאת היא יציאה בחיפזון, היא יציאה בהתעלות מעל האגו, וסימן לזה הוא המצה. שאנחנו אוכלים לחם, אבל עוני, זאת אומרת שאין בו לא, אין שימוש ברצון לקבל. כן.
בתוך ה... יש כזה דבר שנקרא שאור, שהוא מחמיץ את הכסה. מה זה השאור הזה במישור הרוחני?
נו, זה אנחנו יכולים לראות בתלמוד עשר הספירות. זאת אומרת, זה כל היסוד של הרצון לקבל. שנכנס יחד עם המים, אז הוא נותן לנו, כי העניין הוא כך, שסתם רצון לקבל הוא לא טוב ולא רע, אלא רצון לקבל עם הכוונה שהיא באה מהאור, מהבורא, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, אז אותו רצון לקבל הוא כבר טוב או רע. הרצון לקבל עצמו לא טוב ולא רע, הכוונה שרוכבת עליו היא טובה או רע. לכן הקמח עצמו אין בו שום דבר, רק שלא יחד עם משהו שנותן לו כוונה על מנת לקבל. זה החומר, קמח. זה מאכל אדם. גרעינים זה מאכל בהמה.
שייקי מאקוודור שואל, ישראל יצאו בחושך ממצרים, מה זה אומר?
בחושך ממצרים יוצאים מפני שאדם לא רואה לאן הוא יוצא. אם הוא היה רואה, אז הוא היה נמשך לאותו החופש, לאותו הגילוי הבורא בכלים הישנים שלו, בכלים דקבלה, ואז הוא היה כמו גנב, רץ לפני כולם, תפסו את הגנב. אלה יציאה מה החיים הקודמים לחיים החדשים, היא חייבת להיות בניתוק מהחיים הקודמים. זאת אומרת, כל מה שהיה לי, רגש, שכל, הבנות, מוסכמות, כל מה שהיה לי, אני עכשיו פשוט עושה על זה דילית. אני לא רוצה שום דבר מה שהיה לי קודם. אני בורח לחושך. זאת אומרת, עובר דרך איזה מסננת שלא לא רוצה להשאיר שום דבר מהעבר. אני רוצה להיכנס למצב החדש רק את הנקודה הזאת, אני, וכל היתר מה שהיה לי שישאר שם אחרי המסננת. וזה נקרא שהם בורחים בחושך. שום דבר מה שהיה לי קודם, כי הכל, כל החיים שלי, כל הרגלים שלי, כל הניסיון שלי, הכל זה מתוך כלים דקבלה, מתוך המטרות האגואיסטיות. ואני פשוט מחליט שאני לא רוצה זאת. ואז בצורה כזאת הוא עובר איזה פרוסדור, מה שנגיד, קריאת ים סוף, כל התהליך הזה, ומתחיל כבר חיים חדשים. כלים הוא מגלה שהם נמצאים איתו, אבל כל מה שהיה משתמש בהם, שיטת השימוש, היא חדשה לגמרי. ואז אנחנו מתחילים להבין עד כמה שהשיטה היא שונה. שאנחנו אף פעם לא הרגשנו רצון לקבל ללא כוונה על מנת לקבל. וכשרואים אותו ומתחילים להשתמש בו אחרי המעבר, אחרי יציאת מצרים, באותו רצון לקבל, אבל בעל מנת להשפיע, רואים שזה נפלא. שהוא בעצמו ממש מעשה אלוקים. אם הוא נקי על מנת לקבל, הוא חומר המצוין לכל דבר, לבנות ממנו מגדל עוז.
אנחנו למדים שיציאת מצרים זה תהליך שעובר אדם מהרגע שמתעוררת בנקודה שבלב עד שהוא מצליח לצאת מתוך האגו.
לא. יציאת מצרים זה דבר מקרי, מוגדר. זה, אתה יכול להגיד, זה הכנה. כל החיים שלנו הם הכנה לזה. אבל לא יציאה עצמה. יציאה עצמה זה ממש בפתאומיות לאדם עצמו.
בכל זאת, איזשהו תהליך רוחני שעובר אדם, בוא נאמר, זה מתאר. השאלה שלי, אני לא מצליח לראות איפה בסיפור הזה מרומז על כך שרק על ידי חיבור הצליחו בני ישראל לצאת ממצרים. סיפור מאוד ברור, משה ופרו, אבל על החיבור שם תוכל...
נכון, כן. גם שאלו אותי דרך הבלוג, בסיפור זה לא ברור, לא בולט, אבל אנחנו יכולים לראות את זה מאותו התנאי שמיד אחרי זה הם צריכים להגיע אליו. גם כן יש שם כל מיני סיפורים שהם רצו להלשין על המשה, יש סיפורים על זה, אבל ודאי שלא, אדם שנמצא עדיין בגלות, הוא לא יכול להבין, במילים כן, אבל כמו שאנחנו, אבל הוא לא יכול להבין שחיבור זה ההצלה. הוא בכל זאת נזכר בחיבור שכן, אדם הראשון, צריכים להתחבר, צריכים קבוצה, צריכים קשר בין כולם, הוא נזכר בזה במקרה, בצורה מלאכותית, שמזכירים לו. בעצמו כבעיה הבולטת שלו, שנמצאת מולו, כמו איזושהי בעיה שחסרה חס ושלום לאדם, נגיד איזה דבר, והוא כל הזמן חושב על זה, לא יכול לשכוח ולרגע לנוח מההטרדה הזאת. זה לא נמצא לפניו. עד שלא בורח ממש מהמצרים, עובר את הבריכה הזאת, זה לא פשוטה הבריכה עצמה מהמצרים, הן מהערב רב שהפרעה שלח אחריהם, וכשים סוף הוא עובר, ועוד עד שמגיע להר סיני, אז גם אז יש כאילו תנאי מלמעלה, שאם אתם רוצים להצליח להינצל, שאתם רואים כבר שזה הרע, אם אתם רוצים להישאר ברצון לקבל לעולם ועד, בבקשה. אבל אם לא, התנאי הזה ערבות. זה במעמד הר סיני. ביציאת מצרים יש לזה איזשהו מין הכנה באלמה. אדם לא מסוגל עדיין בכל זאת להבין שבשביל זה הוא יוצא. לכן, אנחנו צריכים להבין שגם אדם פרטי, ובמיוחד בכלל שמדבר הסיפור, היציאה היא קורה עם האדם שנמצא בלא לשמה. ולא לשמה אפילו באחוז אחד או חלקי אחוז, זה בכל זאת לא לשמה. והוא לא מתאר לעצמו שהעיקר בשבילו זה להתפטר מהאחוז הזה שנשאר לו, ולצאת ללשמה זה נקרא להתחבר עם האחרים בלב ונפש, ששם הוא רק משרת לאחרים, וזה כל החיים שלו וכל השמחה וכל הייעוד שלו. לא מסוגל. לכן זה עדיין לא בולט. אבל התנאי הראשון אחרי היציאה זה ערבות. תנאי ראשון. וגם אחר כך, אחרי הערבות, יש לך מדבר, אחרי מדבר יש לך כניסה לארץ ישראל. כל דבר הוא בצורה הדרגתית, כמו שאנחנו לומדים, הוא מוכן לנו מראש. שאין כאן איזה מקרי שקורה בדרך, או מאיבה, או מלחמת עמלק, או נדב ואביהו שם וכל מיני המקרים האלו, זה כל חובה שכך רצון לקבל יעבור ויתקן את עצמו על ידי האור המחזיר למוטב. כן? אז זאת אומרת, אם אתה שואל האם התנאי ליציאת מצרים זה חיבור יחד, לא, כי אתה לא מסוגל, אתה נמצא עדיין במצרים. לדבר על זה כן, להיות כעם כן, אבל במצרים זה לא עם. אם שולט עליך פרו, אתה לא עם, אתה מקיים מה שהפרו אומר.
מהו התפקיד של האישה בישראל ביציאת מצרים? לא בהר סיני, ביציאה עצמה.
אנחנו בכל התורה לא רואים כל כך, אמנם שבחומש כן, אנחנו רואים תפקיד אישה בצורה לפעמים יותר בולטת מגבר. כל שרה, לאה, רחל, רבקה, דבורה, חולדה, שם נעמי, אנחנו רואים עד כמה שדווקא אפילו לפי מה שסתם קוראים ללא להבין פנימיות, האישה היא נמצאת בתפקידים מאוד חשובים. מרים, איפה שנשים לא מוזכרות, מדובר בכל זאת על הרצון לקבל מצדם שהוא מוכן, והחלק הגבר שבאותו רצון לקבל, הוא מבצע את התפקיד. אבל לא יכול לבצע שום תפקיד בלי הכוח החיסרון, שנקרא אישה. ולכן, מאברהם והלאה, אנחנו רואים שעד כמה שנשים כאן הם בתפקיד מפתח. איזה סיפורים על השרה, הכרה ולא, על הליה, על הרחל, הכרה ולא, וכו' וכו'. כן? כל הדברים האלו הם על איך מכינים את הרצון לקבל למסך שנקרא גבר, רצון לקבל שנקרא אישה, שבסך הכל השילוב שלהם הנכון ייתן דביקות באור העליון, בבורא. אז אנחנו לא מדברים על החיסרון הזה שיש מצד הנוקבה, אמנם שהוא הקובע. אם יש חיסרון, עליו עובדים. אם יש אישה, אם היא חייבת אותך לצאת לעבודה, להיות בעל הבית, להיות גבר, להיות אבא ולהיות וכו' ועוד ועוד ועוד. אם אין אישה, אותו ילד נעשה קצת ילד יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. הוא לא נעשה לו גבר ולא אבא ולא לבעל, בעל ולא לבעל הבית. זאת אומרת, האישה, החיסרון הזה החדש שנדבק לאדם, שלא נמצא בתוך האדם, אלא כמו שחווה, כאילו יצא מהאדם, נוקבה נפרדת ונדבקת מבחוץ, שאתה מרגיש את זה כנפרדת, אם זה מחייב אותך כבר להתחיל להתפתח. ולכן אנחנו בכל התנ"ך, אם לא רואים אישה בצורה בולטת, אנחנו צריכים להבין שבכל המעשה ששם עוברים, הגבר הוא מבצע את החיסרון שבא לו מצד הנוקבה. וזה בכל פעולה ופעולה יש לכן קודם תפקיד האישה שמעוררת אותו. זה כל החיסרונות בעצם הן באות מנשים. כל החיסרונות לתיקון הן באות מנשים. אבל ביצוע הוא על ידי הגבר. לכן מדברים על הביצוע וזה בולט. אבל בפנים שחיסרון הוא קיים, זה כאילו המובן מאליו, אחרת על איזה ביצוע אתה מדבר. ולכן כאילו תפקיד האישה הוא כאילו בצניות. לא רואים אותו כל כך. כן.
בסיפור נאמר יציאת מצרים, אז מתוארת מרים הנביאה. דווקא שקיים משה וקיים אהרון וקיימים המנהיגים, ובכל זאת קיים איזושהי מנהיגה.
לא רק מרים, וגם כן אותה מרים שמסרה אותו לבתיה, בת פרו, שהכינה כל היציאת המשה, כן, שהוא יגדל. אחר כך על ידי בת יתרו, איך שהוא גדל, זה מדובר על הנוקבה שלו, ב-40 שנות הלימוד אצל יתרו, שהוא אחר כך בא לפרו והתחיל להילחם עמו. זה ציפורה. אז כל התהליך הזה אנחנו רואים שנוקבאות הן בעצם קובעות את תפקיד הזכר. ואני לא יודע איך אנחנו נסביר פעם, עכשיו גם אין זמן, אולי פעם זה מעניין, אני משה גם כן, איך ש... מה קיבל מאימא, מה קיבל ממרים, אחר כך מבת פרו, אחר כך מציפורה, והלאה איכשהו כבר מהחיסרון הכללי של עם ישראל. זה תמיד כך. האמת שקשה לפרש את זה ולראות, אבל האמת שבתוך הסיפור תפקיד אישה הוא המכריע. כי כל הבריאה היא מתחילה מזה שמאדם נפרד החיסרון, וחיסרון הזה הוא שמתחיל לעבוד מחוץ על האדם, הוא כל הזמן נותן לאדם, לאותו חלק הגלגל תביניים, בצורה כזאת שהוא יכול לתקן אם הוא מרגיש חיסרון מחוץ לו. לא כחיסרון הפנימי, אלא חיסרון החיצון. כי אם היה מרגיש חיסרון הפנימי, אז אף פעם לא היה לו יכולת להיות דבוק בבורא. בחיסרון הפנימי הוא לא יכול להרגיש את עצמו יותר ממה שירגיש קודם, בקטנות. ובחיסרון החיצון הוא יכול להרגיש את עצמו כנפרד מהבורא. החווה שלידו היא בעצם מפני שיצא ממנו, מפני שהתגלה כעל מנת לקבל, מפני שהוא מרגיש חיסרון הזה כחיצון מעצמו, הוא מתחיל להרגיש את עצמו כחיצון ונפרד מהבורא. ואז יוצא שהאדם הוא אותו חלק שמתקן חיסרון של החווה שכאילו מנוקבה נפרדת בלהתחבר עם הבורא. אם לא היה חיסרון הזה, אתה היה תמיד נשאר בקטנות, כמו ונקודה, זון דה הצילות, שאם הנוקבה לא הייתה מעוררת את הזכר, מלכות דה הצילות לא הייתה מעוררת את הזרמפין, אז הוא היה נשאר בקטנות. זה ממש אותו סיפור. ולכן אנחנו צריכים להבין שכאן תפקיד הנוקבה הנפרדת היא תפקיד המכריע. רק לא מספרים על זה ולא מדברים על זה, מפני שחשוב לנו תיקון. כאילו החיסרון אנחנו נגלה, אין? אבל בעצם מדברים על מעשה התיקון על החיסרון והדבקות שמשיגים על זה, על ידי זה. נדבר על זה עוד, אפשר לפתוח את זה בהרבה, אבל זאת אומרת, תפקיד האישה הוא יותר חשוב מהגבר כאן בכל פעם כלעורר את המעשה התיקון, אבל חשוב לנו תפקיד הגבר מפני שהוא מבצע את התיקון. No. אז יש כאן בדיוק שני הפרטנרים האלה שבחיים. כן.
דימה מאנגליה שואל, איך אפשר לעזור אחד לשני לצאת ממצרים?
אנחנו לומדים ש כל מדרגה היא לא יכולה להתקיים בפני עצמה, אלא לפי המבנה העולמות, תמיד בכל מדרגה עד החזה שלה יש מדרגה עליונה, והיא בעצמה מחזה שלה ומטה נמצאת במדרגה התחתונה. זאת אומרת, בכל מדרגה ומדרגה נשאר רק שליש אמצעי דתיפרת, שזאת היא נגיד. ואז יש לה בחירה או להיות קשורה לעליון או חס שלום להיות קשורה לתחתון. זה הבחירה החופשית שלנו בשליש אמצעי דתיפרת, זאת אומרת במצב שלא לכאן ולא לשם. לכן כתוב לעולם יראה את האדם את עצמו חצי חייב וחצי זכאי. מתחבר למדרגה תחתונה חייב, מתחבר למדרגה עליונה זכאי, וכן הלאה. המבנה הכללי שלנו, שהשבירה נעשתה לא בנשמה של כל אחד ואחד, אף אחד לא שבור. השבור קשר בין הנשמות, בין בני אדם. זה צריך כל הזמן להיות מולנו ו להביא אותנו להבנה איפה הקלקול ובשם, וכנגדו שיהיה תיקון. כן.
בהגדה כתוב שיש חובה בכל דור ודור, לראות את עצמך כאילו אתה יצאת ממצרים, ולא כתוב כאילו יצאת מבבל או מפרס או מהגלויות האחרות, ולמה דווקא הגלות הזאת?
אברהם לא ברח, אם אתה מדבר על אברהם, או עם גלות בבל. אברהם לא ברח מהבבל, אלא נאמר לו, לך לך מארצך. דווקא מארצך, שזה הארץ שלך, הרצון שלך. ממצרים חייבים לברוח, כי שם היו בשליטת הפרעה, ואם לא היו בורחים ממנו, אז לא היו יכולים להתנתק. זאת אומרת, הניתוק מהרצון לקבל, האגו, הוא חייב להיות בצורה כזאת, בבריכה, שנותנים לאדם מלמעלה כוחות להתנתק ולהתעלות מעליו. מה שאם כן, בגלות בבל, שהייתה אחרי זה, במעשה אסתר, מרדכי ואסתר, כן? שם זה, בני ישראל כבר היו בדרגה רוחנית. הם היו אחרי בית המקדש הראשון, הם היו בדרגה רוחנית. הגלות בבל היה בדרגה רוחנית, אפילו שהם היו בבבל. אפילו שהם היו בבבל, הם היו בדרגה רוחנית. הם לא איבדו את הקשר עם האלוקות. זה לא גלות שאתה נמצא תחת שליטת הנגיד, האמן והחשברוש, וזה שולט עליך, ואתה לגמרי לגמרי שפוט. אתה פשוט נמצא בניתוק מהרוחניות בעולם הזה כמו שאנחנו היום. שם היו איתם נביאים בבבל. היו איתם נביאים בגלות בבל. כן? אצל אחשוורוש. היה מרדכי. כן? שהוא מהגדולי החכמים. דאז מהירושלים שנגלה. והגלות היא לעומת אותו מצב שהיה להם קודם, בו מוכן דחיה. אבל זה יותר מ... אני לא יודע איך להגיד, כתוב באיזה דרגות זה. אפילו שזה נקרא גלות בבל, זה יותר מגאולה במקום אחר. אתה מבין? זה... לכן זה יציאה משם, היא הייתה יציאה בשמחה ובכוח, והם חזרו משם עם ה... בכל הכוח. והגיעו לארץ ישראל, זאת אומרת, התעלות למוחין דנשמה בפועל, והתחילו אז לבנות בית המקדש. כן.
ובכל זאת, משה היה צריך ללמוד אצל יתרו 40 שנה. הוא היה צריך לצאת מהגלות לפני שהוציא את כולם?
לא, הוא לא יצא מהגלות, הוא ברח מהפרעה. כמו שאנחנו נגיד עכשיו עושים, להבדיל, כן? שאנחנו לומדים את חומת הקבלה ואיך לצאת מהרצון לקבל ואיך להשתמש בה נכון, אז אנחנו נמצאים עדיין בגלות ותחת השליטת האגו שלנו, וכל זאת אנחנו מתעלים ולומדים דברים שלא שייכים לאגו. זה הלימוד. אז הוא לא ברח מהגלות. הוא היה נמצא בכל זאת בזה. רק מזה שרצה לצאת מהגלות, כן? והרג את המצרים שבו, כן? אז הפרעה רצה גם כן... היה חייב להרוג אותו. שאם אתה נלחם נגד הרצון לקבל בעל מנת לקבל בך, אז ודאי שכל היסוד שלו שנקרא עברו הוא כבר קם ונגדו. בסדר? כן.
פשע ממוסקבה שואל, האם זה תלוי באדם כמה זמן נמשכת גלות מצרים?
קשה לי להגיד. אני אומר אמת. קשה לי להגיד כמה היא נמשכת גלות מצרים בימינו, כי לפי כל הסימנים אנחנו נמצאים בזה לא בצורה אישית כל אחד, אלא בצורה כללית. זה תלוי בהפצה, בכמה שאנחנו נצליח בכל העולם, זה תלוי בכמה שאנחנו נצליח בעבודתנו בקבוצה. כך אני חושב. חושב למה? כי עד שזה לא יתגשם, אי אפשר להגיד שזה כך. בכל מקום. לכל חכם ולכל מי שלא יהיה. המקובל שנמצא בדרגה 124, הוא לא יודע מה זה 125. הוא לא יודע. כל הניסיון שלו זה בדרגות הקטנות יותר. ולכן הרבה רצון לקבל החדש שעכשיו צריך להתגלות, הוא עדיין לא בעל הבית ולא שולט. לכן אני לא יודע. נראה לי שאנחנו תלויים יותר בארגון שלנו הפנימי, עד כמה שנתחבר יחד, ובעוצמת ההפצה, כשנקבל מבחוץ גם כן דרישה לזה. זאת אומרת, צריכים חיסרון. החיסרון הפנימי לליכוד, וחיסרון הכללי ליציאה. אז גם זה וגם זה אנחנו צריכים עוד כנראה להוסיף. עד כמה? זאת אומרת, עד מתי אפשר למדוד זה בזמנים שלנו? לא יכול להגיד. לי נראה שזה מאוד קרוב. בכללות הקבוצה הגדולה, שזה יקרה. ועם אנשים בודדים, זה כבר סיפור אחר. כן.
יוסף מירושלים שואל, אומר בני ישראל יצאו בחיפזון ממצרים, וידוע שהחיפזון הוא מהשטן, מה זה אומר?
יש ויש, כל פעולה, אפילו חיפזון, תלוי מתי שהיא, אתה רואה, מתקיימת, אז יש לה ברכה. זאת אומרת, חשוב הזמן שהיא מתקיימת, פעולה הזאת עצמה, הטיב שלה, המטרה שלה, אין סתם להגיד כך מכל מיני הסיסמאות כאלה או פנגמים. החיפזון, מה שבמצרים, הכוונה היא לא שזה תוך שנייה קורה, אמנם שזה באמת מהר ופתאומי, אלא החיפזון, הכוונה היא שהאדם הוא לא יכול להכין את עצמו למעשה הזה עד שהוא נמצא ברצון לקבל. החיפזון נקרא שזה קורה בחתך בין המדרגות, וזה לא בזמן שזה בחיפזון כביכול, אלא בניתוק בין המצבים. אצלנו זה נקרא בחיפזון. אני בורח מהשריפה, מהבית. אז אני לא לוקח כלום, את עצמי וזהו. מה שיהיה יהיה. אתה מבין? אז זה נקרא אצלנו בחיפזון. זאת אומרת, שאני לא לוקח שום דבר איתי מיד, שמה שהיה לי מעביר למקום חדש וזה. אין. אתה יוצא ריק. זאת הכוונה.
כותב פה על שבח והלל, ואנחנו יודעים שיש שני תנאים בעבודה, וגם דיברת על זה עכשיו, שמצד אחד חיסרון צריך להיות שלא מרגיש את עצמו בשלמות, ומצד שני חייב להרגיש את עצמו בשלמות ולשבח ולהודות. אז מה הקטר שלוקח את העניין הזה קדימה, השבח, ההודעה או החיסרון? ואיך הם בכלל חיים ביחד?
אדם לא יכול להגיד ללב שלו מה לעשות, או לבכות, או לשמוח, או לשבח, או לקלל. אלה כל הדברים האלה מתרחשים כתוצאה ממה שהוא מרגיש בלב. לפעמים מרגיש בלב צער גדול, ויחד עם זה מבין סיבה לזה ומטרה לזה מבמוח, ולכן משבח. התוצאה הכללית, מההרגשה שבלב היא החשובה. יש בלב קודם כל רצון, אחר כך יש על הרצון הזה הבנה, וכתוצאה מזה זה האוצר או שבח. אז אדם שבורח ממצרים הוא לא יכול להודות בכלום. זה בריכה, זה פחד, זה הוא לא מבין את זה בדיוק מה שקורה לו, כמו שבדיוק לפי הסיפור. הסיפור הוא מדויק מאוד. השבח שלו כבר מתחיל להיות, נו נגיד בשירה של מרים. נדבר על הפרטים, זה לא חשוב. אחרי המעשה, שבח הוא אחרי המעשה. כן.
קריאת ים סוף, רציתי לשאול, איך זה בדיוק קרה שגם כן המצרים לא נגעו בבני ישראל בכלל, לא הצליחו לפגוע בהם, וגם כן מה הסימנים שם שהם לא עשו נגיד הכנה, הכינו סירות, חשבו שהם יעשו את קריאת ים סוף, זה כאילו שהם ידעו שהם יגיעו לשם וזה ייפתח והם יעברו באמצע.
אף אחד לא יודע איך. ואף אחד לא רוצה אפילו לברוח מהמצרים. אלה מתקבצים האיסורים והבעיות בצורה כזאת שאדם פשוט לא יודע מה קורה לו. היהודים האלה היפים, אם אתה מדבר ככה בצורה הגשמית, הם רצו להישאר במצרים, אף אחד מהם לא רצה לצאת כל כך. היו להם איזה סימנים של העם, הם היו מקיימים כל מיני תורה ומצוות בצורה פשוטה, מה שיש להם מהאבות, מה שנקרא. כן? זאת אומרת, מה שקיבלתי בחינוך. יותר מזה אני לא רוצה. ויש לי הכל, מה חסר? שאל היום כל מיני אלו שהגיעו לארץ ישראל היום, מהמרוקו ועד הפרס, ואפילו מרוסיה ועד לא יודע איפה, הם יגידו לך, היינו אתה שם, חיים טוב, הכל בסדר, כן? ככה זה, ולא חסר כלום. הם הרגישו כך את עצמם, אלה עד שהתחילו מכות פרו, ושהוא התחיל כבר להתנפל על כולם, והתחיל להחביא להם את העבודה, הרביט להם, וממש הם התחילו להרגיש לחץ גדול, אז הם הבינו שזה בא מהמשה. בא להם רצון להרוג את המשה, ולא פרו. אם פרו היה הכל בסדר, הוא היה איתם 100% ככה, אתם עובדים ואני משלם, ויש לכם הכל. יש לכם פתאום ורמסס, בבקשה, אתם יכולים לחיות, יש לכם כל הסירים עם בשר ומה לא. אתם רוצים לקיים מה שאתם רוצים לקיים, לפי כל מיני המנהגים הגשמיים שלכם, בבקשה. אתם רוצים לקיים פסח במצרים, תעשו פסח במצרים, כאילו שאתם יוצאים מהמצרים. בא לכם לעשות מצות, תעשו מצות. אתה יכול הכל לקיים בגלות. חוץ מבפנים, בלב. לא? אז יושבים אנחנו בגלות ולא חושבים שזה גלות. עד שבא משה ומתחיל לעשות צרות. שזה צועק שזה גלות, ואנחנו רוצים להשתיק אותו, לא יוצא. לא הולך. אתה בכל הסיפור הזה רואה שמשה ואהרון הם בעצם המובילים היחידים. העם לא בא אחריו, אחרי משה. הוא נשאר פסיבי שם, כי טוב לו. הוא לא מרגיש שחובה לצאת. כן.
ובלילה שהם יוצאים, זה פשוט... אתה אומר לעם שלם, בואו, עכשיו אנחנו יוצאים, יש ים, יש...
אין כלום, מה זה ים? לא, אין כלום, זה לא חשוב לאן אתה הולך, כי יש קריאת הזמן שהאדם רואה, מרגיש שאין לו ברירה, והוא חייב לברוח מהמצב, כי המצב הזה הולך להיות חושך, חושך מצרים. החושך מצרים הוא פועל לשני הכיוונים. מצד אחד אתה נמצא בחושך שאתה לא יכול להישאר בו, זה פשוט לוחץ עליך כך שאתה קופץ כמו איזשהו גרעין מתוך, נגיד, מתוך הפרי. אתה יודע שאתה לוחץ ככה עליו, והוא אף החוצה, אין לך ברירה, ואתה לא יכול שום דבר לעשות. אלה, אתה לוקח איתך הדברים שאתה מרגיש באמצע היציאה הזאת, שהם החשובים. והיציאה הזאת, החושך הזה בעצמו, הוא מארגן לך שזה מה שאתה לוקח, כלים ובצק. כן.
הם ברחו ישר לתוך הים שאין להם איך לעבור אותו.
הם לא יודעים, לא. הם לא ברחו לתוך הים. הם ברחו בדרך יבשה. לא היה תעל הצועץ. חביבי. זה לא... ברוחניות אין לך. ברוחניות אתה יכול ללכת ישר. ממצרים לאלינו זה ישר. יש יבשה. אלה עכשיו עשו תעלה. אין? ברוחניות אין דבר כזה. אבל משה לקח אותם איפה שלמטה, אתה יודע, אתה יודע את המפה. מכיר? אין? זה ככה, כאן זה המצרים. אין? אין? כאן זה ים סוף. אין? וכאן זה מתחיל להיות הסיני. כאן זה הר סיני. והוא לא לקח אותם ישירות ככה. הוא לקח אותם למטה, איפה שים סוף, וכאן אנחנו נעבור. למה? כי דרך קצרה כתוב. דרך קצרה היא לא טובה. טוב, אין לנו זמן, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, זה יפה לראות. קדימה.
נעבור לחלק השני של השיעור בספר תלמוד עשר הספירות.